עושה זה היפה הזה, שתבח שמו, גם חמד, שגדלים בו כאלה גידולים מתוקים, פירות מתוקים, שהאומה כולה מרחת עליו.
כן? עדיף ככה? אתה אומר קרוב מדי זה לא טוב. אז אני נגזר עליי לעמוד במקום. רבים וטובים מכם ניסו להעמיד אותי במקום ולא הצלחה. עכשיו שומעים טוב? כן? טוב, אז אני אשתדל להישאר במקום. אז באמת נפתח בשבחה של אכסניה, ברשות מרנן ורבנן אבותיי, ברשות הרב דני היקר, ברשות כל תלמידי החכמים, בשבחה של הארגון היקר והאהוב, עזים בקדושה, לוקחים אחריות, שלוקח על עצמו את המשימה הגדולה הזו, שאני זוכה קצת להיות שותף איתם. אז באמת, אני מתלבט מאיפה להתחיל. אני רוצה דווקא להתחבר לדברים האחרונים ששמעתי ממרן ראש הישיבה, עד כמה שהדברים האלו כל כך אמיתיים ונכונים. אני האמת, יש שני קובעים שאני יודע לבוא, אחד זה באמת רב ואחד זה מרצה, ובר הבא. ובדרך כלל זה הרצאה עם מצגת ושקופיות, ונתבקשתי זה פה בבית המדרש, תודה רבה. אז אנחנו נעשה את זה קצת באופן אחר, אבל צריך לדעת, יקיריי, שאנחנו נמצאים באירוע מאוד מעניין. זאת אומרת, מה שפעם היה קודש והיינו עסוקים בבתי המדרש, בתלמודי התורה וישיבות, בעניינים של קודש, מסתבר שהיום בבתי המדרש צריך לברר את העניינים של נורמליות אנושית בסיסית. ולכן הדרישה של מרן ראש הישיבה, הרב פנדל, שלא יהיה סמארטפונים בישיבה, זה הדרישה, תודה רבה השם ברוך אותך, הדרישה הכי עדכנית, הכי נכונה ורלוונטית. ובזה אנחנו צריך לדעת, אנחנו עוד לא מדברים על קודש, ממורי ורבי הרב טאו, שמעתי את היסוד הזה, שהיום מתברר בדור שלנו שאיפה שאין קודש, גם נורמליות אנושית אין. אם פעם היה איזשהו בסיס, קומה של נורמליות אנושית, היום אני הולך בעיקר לישיבות, זה אתה רואה ישיבות קטנות, אתה רואה תלמודי תורה, לפני שזה מקומות שגדלים בהם יהודים על תארת הקודש, זה איים אחרונים של בני אדם נורמליים ושפויים. אז באמת, אנחנו לא עסוקים כל כך בתורה, אנחנו עסוקים בדרך ארץ שקדמה לתורה, אבל בענווה אנחנו אומרים, אם זה המקום שלנו והתפקיד שלנו בדור הזה, ואנחנו נעשה את זה. ואני חושב שזה כל כך יקר שזה קורה דווקא בבית המדרש, דבר מאוד חשוב. ואולי דווקא נתחיל מסיפור שככה טלטל אותי והכניס אותי לתוך כל האירוע הזה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. זה אמן, השתבח שמו. והרבה אנשים שואלים אותי, תגיד מתי התחלת לעסוק בכל הנושא הזה של המסכים. אז אני זכיתי לחבר שני ספרים, רגע צריך להביא אותם. אני רגיל לומר שזה התחיל, תודה רבה, זה התחיל כתחביב, עבר להיות אובססיה ואחר כך הפך למקצוע. אבל באמת כשהייתי בחור צעיר בישיבה לצעירים, הגיע אלינו ערב אחד שטלטל את חיי, הגיע אלינו ישלט מתאחר, הוא שמו ברשות דודי הרב יעקב המיור שליטה, שגילני, וואי איזה זכות. עכשיו אני לא יודע מה להגיד, כבוד הרב. תודה רבה לרב, הרבה הרבה בזכות מה שאני אוהב, זה בזכות הרב הצדיק הזה. שרחם שזכיתם שאיש קדוש כזה מלמד פה בבית המדרש, תדבקו בו. אז הגעתי, הייתי בישיבה לצעירים, והגיע אלינו לישיבה הרב ישוע שפירא, והוא בעצם הגיע לזעוק זעקה גדולה ומרה, שאומרים בסדר, עם הזה אני צריך להתכופף אליו, פשוט תתעלם ממנו, תאומרים ככה בסדר. והוא דיבר על כך שבכל בית בישראל יכול להיות, השם ירחם, 2,000 אתרים של פריצות במחילה מקדושת המקום הזה, אני לא עומד לדבר על זה, זה רק מבוא מתונף שאני חייב לעבור דרכו אל הנושא שלנו. והוא בעצם ממש, זה כמה לחיצות כפתור שוו בנפשכם, כל אחד פה מכאן שהגיע בתפוצות ישראל לפני 200 שנה, 300 שנה, בין באירופה או בצפון אפריקה וכו', לא היה דבר כזה. יהודי היה גדל בסך הכל בסביבה מוגנת וטהורה, היה את בית הכנסת, היה את החיידר, את המלמד, את המלח, היה את זה, כל אחד גדל איפה שזה. אולי בקצה הרחוב היה איזה, לא עלינו, איזה קדשה, אנשים מופקרים, מושחתים, בכלל לא שייך, לא רלוונטי לחיים שלו. פתאום בכל בית בישראל יש מגלשה לתהומות תחתית, תהומות כאלה שקשה מאוד לעלות מהם. וזה, הוא לא רק היה נביא זעם, גם היה איש בשורה, וברוך השם כל דבר שהוא עושה הוא לוקח אותו ברצינות. אז הוא ישב וניתח עם מומחים מה הבעיה, והיה לו רעיון באמת גאוני שאני ככה מוכרח לפרגן לו. זה היה בערך לפני 18 שנה, והתשובות שענינו אז לפני 18 שנה מסתבר שהן לא רלוונטיות להיום. אני רוצה להסביר מה השתנה, אבל בעצם שהוא ישב עם אנשי מקצוע, הוא הבין שהבעיה נעוצה בשדה הטכנולוגי. מה שקרה היה ספק אינטרנט שהיה לו את כל האתרים, ובעצם אתרי הסינון, מה שהיה, לא יודע אם אתם זוכרים, אם נולדתם אז בכלל, אז היה כל מיני מסננת, אני זוכר, היה ורשת קשר, כל מיני דברים כאלה. זה לא עבד, יצרו שאדם מתחדש בכל יום, מתגבר עליו בכל יום, זה יצטרך לעקוף את זה. עד שהיה לו רעיון באמת גאוני, הוא אמר, לא ננסה להוציא את האתרים הרעים מהאינטרנט, אלא נעשה בעצם ספק אינטרנט חדש, נקרא לו אינטרנט רימון, זה ראשי תיבות, לא יודע אם ידעתם, מישהו יודע מה? רשת מוגנת ונקייה, גילוי נאות, אין לי שום קשר לחברה הזו, לכוח שלהם, אבל זה היה בעצם, הוא בא לבשר, גם לקחת אותנו כוח אדם חינמי וזול, לבשר את בשורת אינטרנט רימון למדינת ישראל. אנחנו התלהבנו, קיבלנו חולצות, והלכנו לבשר לעם ישראל את הבשורה הגדולה שיש סינון. עכשיו זה גאוני, כי אתה לא צריך להוציא את הפסולת, כי הפסולת מעולם לא הייתה שם. זאת אומרת, בספק אינטרנט שאתה מכניס רק את האתרים הכשרים שעמדו, עברו את הפילטר שלך. נכון, היינו בטוחים שזהו, בא לציון גואל, הררים של מחשבים יעלו בעשן השמיימה, ועוד שנייה כבר אנחנו בית המקדש מקריבים קורבנות. הולך לומר בזהירות, הקורבנות זה היה משהו אחר לגמרי. היינו צעירים וזה היה מזמן, והצטבר מספיק חומר ראיות כדי לדון בשאלה הקשה ביותר, הרגישה ביותר, והיא האם שיטת סינון התכנים הצליחה, כן או לא. עוד לפני שנגיד מה דעתי על שיטת סינון התכנים, אני קודם כל אשאל את השאלה הזו. אגב, זו שאלה מאוד חזקה, לא בטוח שיש לי תשובה טובה, נראה לי כיוון טוב לתשובה, וזה באמת השאלה שנקרא בראשי ובליבי ובמוחי מעל 15 שנה, ואני חושב שהיא הפתח לעסוק בנושא הזה. אז לכאורה, אם לפני 17 שנה, תשס"ז, הוקם אינטרנט רימון, בתשע"ז, לרגל הסולה, להקמתם, חברת אינטרנט רימון היא לא רק חברה שרוצה להיות רווחית ומסחרית, היא גם רוצה לעשות איזושהי בשורה בעולם, ובעצם הם מזמינים סקר הכי מעודכן ומקיף שאני מכיר, לראות האם הצליחו, הם באמת ניסו לשנות משהו. הרי לכאורה, בואו, לא מדובר פה על איזשהו סטנדרט של בית תורני, מדובר פה על נורמליות אנושית בסיסית. אומרים לבן אדם, אדוני, תוציא את בית הבושת מהבית שלך. איזה תירוץ אתה עוד יכול להסתתר? פעם אתה אומר לא היה פתרון, היום יש פתרון, ויחסית טוב ויעיל ולא כזה יקר. הם ניסו להבין עד כמה אנשים, האם הצליחו, האם אנשים מסננים או לא. מזל שאתם יושבים, אני נפלתי מהרגליים כשראיתי את הנתון הזה, והתקשרתי וישבתי איתו עד 2 בלילה עם מנהל קשרי לקוחות באינטרנט רימון. ישבנו וניתחנו את הנתונים, והם מוצאים ככה, תחזיקו חזק, כ-22% בלבד מהציבור הדתי מסננים אפילו מינימלי את המחשבים הביתיים שלהם. הבנתם? לא מבעיה סמארטפונים ששם הצבא בוטר חמור פחות מ-10% בערך 8%, מדובר על מחשבים ביתיים שגם ילד בן 5 ו-6 יכול לגשת אליהם, ובעצם מדובר אפילו על סינון מינימלי. אתם יודעים מה זה סינון מינימלי? אני לא רוצה להיכנס לכל הגועל נפש, אבל בוא נגיד שזה רשת עם כאלה חורים, בסדר? הרבה מאוד דברים שאסור לראות, הסינון המינימלי לא מסנן, גם הם נכללים בסטטיסטיקה, וסך כל מי שמסנן, כולל המינימלי, זה בקושי חמישית, לא תגיד, מהציבור הכללי במדינת ישראל, אלא מהציבור הדתי. חברים, יש רק דרך אחת לכנות את הנתון הזה, וזה גבל! מה הולך פה? מה הולך פה? בינינו זה אבות הבסיסי מבית יהודי, ממזוזה, מפלטה, משעון שבת. מה, אנשים עד כך מופקרים? אנשים איכותיים, משקיעים הון עתק, שלתמד בישיבה תיכונית טובה, ועבדתי מעט באופן התורנית וכו'. מול הנושא הזה של סינון, מה, אנשים עד כדי כך מופקרים? זה היה קושייה כל כך חזקה שלא הצלחתי לתת לה מענה. אני זוכר שביקשו ממני, זה הייתי רם צעיר, ביקשו ממני להעביר שיחה, ועל זה גם השובבים על המסכים, ואני מה אני יודע להגיד, לא ידעתי מה זה, אז זעקתי גבל זעקה גדולה ומרה, איך הדבר הזה נורא וכמה זה מסוכן וכו'. אגיד לכם פר, אני מאוד הרשמתי את עצמי, באמת, שזה היה שיעור נהדר, ולמרבה ההלם אחרי השיעור, ככה ניסיתי לראות אם זה התיישב על לבבם, הייתי שהדברים כאילו נכנסו מפה ויצאו משם, ואני זוכר זה הסעיר אותי, אמרתי, רגע, אני לא מדבר איתם פה על איזשהו מדרגות רוחניות גבוהות, הדבר הכי פשוט. ואז השאלה עברה אליי. אמרתי, אם דבר כל כך פשוט הם לא מבינים, כנראה אתה לא מבין בסוגיה. כנראה, מה, אנשים עד כדי כך מופקרים? זה לא דרישה תורנית, זה לא דרישה יהודית, זה דרישה אנושית פשוטה. ואז קרה מבחינתי מה שהכי חשוב, הפתח לכל ההבנה הזה של להבין שאתה לא מבין, והחוכמה מאין תימצא. שאדם מבין שהוא לא מבין, אז נפתחות אזניו לשמוע הסברה עמוקה ומקיפה. בעצם אולי עוד אבן דרך משמעותית שאני רוצה בהקשר הזה, זה היה טור תמים שצד את עיניי בעיתון בשבע, זה לא ככה טור, זה יותר תמליל של כנס בשבע, שידיד ימיר ידידנו, בעצם היה שם בזה, כותרת פאנל חינוך בדור המסכים, משהו כזה, כזאת לחנך את ילדינו לאור אתגרי המדיה, ואומר, זה נראה לי מעניין, נכנסתי, והנה, למרבה הפלא, ישבו שני שולחנות זה למול זה, שולחן אחד זקנים, מטפחות, בחירי מערכת החינוך הדתי, והם דיברו כמו דוסים טובים, תראו, צריך להיזהר לו לתקוף, והרב קוק לימד אותנו לראות את הטוב שבכל דבר, ופני דברים כאלה שדתיים וכו'. ובשולחן השני, מקרי או לא, אתם תחליטו תכף, ישבו מומחי מדיה, ווסידוס מומחי מדיה, בכלל לא ידעתי שיש מושג כזה, שיש תחום מחקרי כזה, אבל כולם היו גלויי ראש. אני בכוונה סוחב, שאלו אותי למה אני סוחב את כל הספרים הללו, קודם כל כדי שתראו שתוראי וללמוד אנחנו צריכים, אולי תכף נגיד חלק מהם, אבל בעצם הוא מספר פה על תמיר לאון, שמעתם עליו? ציטטתי אותו הרבה בספר, מי שקרא, הוא דופק על השולחן, הרגלתם אותי, די כבר לדבר על מה טוב בכלי הזה. לאחרונה הוגש בגץ מוצדק נגד משרד החינוך, נגד הטאבלטים. לא צריך לדחוף לתלמידים עוד מסכים. רבותיי, המסכים מחרפנים לכם את הילדים. די כבר לאשליה של הקדמה בחינוך. תבינו, יותר טכנולוגיה מביאה להישגים יותר חלשים. לא יומן, אדם גלוי רות, צועק על רבנים, לא מכיר עוד הרבה תחומים שזה יכול לקרות, המחזה המוזר הזה. הילדים הלומדים להיות עם עצמם, צריך להחליט, צריך להניג, אתם נחמדים מדי. אם אתם אוהבים אותם, תפסיקו להיות נחמדים. אני מתחנן למנכ"לית משרד החינוך לאסור סמארטפונים בבתי הספר, באמת זו גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה. רבותיי, תנהיגו. לא יאומן, אדם חילוני עומד וצועק על רבנים שיקחו לילדים את המסכים. אז דבר ראשון, אני שאלתי את עצמי, רגע, החבר'ה האלה, אחר כך גם נפגשתי איתם, יש תנועה מרעננה, כפר סבא, הרצליה, לא מעניין אותם כל כך תורה אווירת שמיים, אבל מעניין אותם מאוד הישגים לימודיים וכישורים חברתיים ויכולות קוגניטיביות וכו', והם הקימו תנועה שנקראת תנועה גדול על שקט. בעצם, איפה הפלאפון שאני שמתי אותו פה? אנחנו משתמש בו. כן, הבאתי פה במיוחד את הקסילופון הזה, ניתן להשיג ברשות העתיקות, מי שעודן לו בחוץ אני מאמין שאפשר אחר כך להשיג. בכל מקרה, הם רוצים לעבור רק למכשיר הזה, המכשיר המוגן, ככה הם קוראים לו וכו'. קודם כל כבר פתח לי את הראש, אמרתי רגע, אם החבר'ה האלה לא מעניין אותם תורה אווירה שם, מה הם מזהים במכשירים האלה שאנחנו לא? ובעצם זה קודם כל היה פה איזשהו טוויסט בעלילה. אספר לכם שכאשר אני הייתי ילד בחבל עזה המכורתי, אז העולם היה מאוד פשוט, העולם התחלק לשניים. היה את הדוסים שלמדו בתלמוד תורה עצמונה, והם כדי להתקבל לתלמוד תורה הם צריכים להתחייב שאין להם טלוויזיה בבית, אלא הם רואים אצל השכנים, שזה בפועל מה שקרה. והיו פושטקים כמוני, לא עלינו, שלמדו בממד מאוד קטיף, לימים אל חוץ אוניברסיטי, ובעצם לנו היה טלוויזיות בבית והיינו מערכים יפה את שכנינו עצמונאים וכו'. זאת אומרת, הוויכוח על כן מסכים, לא מסכים, היה ויכוח בין דוסים לפחות דוסים. זאת אומרת, זה היה מה שאני הכרתי, וזה הקונספציה שהעולם הדתי דיבר על התכנים. בואו תקבלו חלוקה מאוד חשובה. כל תלמיד מתחיל בקורס לחוג לתקשורת יודע שעולם התקשורת מתחלק לאמצעים ולתוכן. אמצעים זה רדיו, ספר, קומיקס, מסך, שלט חוצות. תוכן זה כל מה שנכתב, מובע, מוצג על גבי האמצעים הללו. את תשומת הלב הציבורית תמיד תופס התוכן, וזה מה שהוליד את המושג סינון. זאת אומרת, הכלי הוא בסדר גמור, מה שייך להתנגד לכלי? הרי כלי זה כלי, תכף אולי נסביר את זה יותר, אבל בעצם תמיד הדתיים דבקו בעדיפות בשיטה של סינון התכנים. אז אני רוצה להקשות חושייה, יש ברוך השם פתרון איכותי וטוב של סינון. למה אנשים מצביעים ברגליים אי אמון בשיטה הזו של סינון התכנים? האנשים עד כדי כך מופקרים? הרב יהושע לפני 18 שנה אמר שהבעיה נעוצה בשדה הטכנולוגי. פתרנו את זה, יש לו פתרון, למה אנשים לא מסננים? זה דופק לי את הטלפון. נו באמת, דברים כל כך פשוטים וברורים, מישהו בכלל מוכן לשחק עם העולם הרוחני שלו וכו'? חזר אומר, אפילו מגרה יצרה בעצמו נקרא רשע. אני אומר לאנשים, היה לך בפלאפון אפשרות, אפליקציה, אתה לוחץ כמה לחיצות, אתה יכול למות, כפשוט או למות. היית מוכן לתת את זה להיות במכשיר שלך? ודאי שלא. אז המשל הזה הוא אחד מאלף אלפי אלפים מהנמשל, שהרי אמור חזר גדול המחתיאו יותר מן ההורגו. אז רק כדי לספר להם, לסבר את האוזן, נגיד לכם סיפור אמיתי לגמרי שלא קרה. היה לי רב בתיכונית אמריקאי, כל הסיפורים שלי אמיתיים, פשוט חלקם עוד לא קרו. אז הסיפורים מדהימים. הסיפור מעין זה, רק ספר לאוזן מה אני הרגשתי 15 שנה. שלו יסופר לכם על מדינה אחת בקרחי הים, ששם הסטטיסטיקות היבשות מתארות שכל בחור עד הגיעו לגיל 18 רצח בדם קר 23 בני אדם. אולי קמה באותה מדינה תנועה שנקראת עזים בשפיכות סדומים, ולוקחים אחריות, והרבנים מוציאים חוברות כאלה מושקעות, וימי עיון וסמינריונים וכנסים וצמידים וחולצות, ואתה אומר וואו, יישר כוח לרבנים ש... אבל בינינו, עצם הצורך להתחנן לאנשים, להגיד להם לא לרצוח, מעיד שמה, כנראה משהו רקוב פה מהשורש. לא נעים לומר, אבל באנלוגיה אלינו, עצם הצורך להתחנן לאנשים, להגיד להם שימו סינון, בלי הרבה הצלחה, כמו שגילינו פה הערב, שיש פתרון טכנולוגי טוב, אבל אנשים לא מסננים, כנראה מחייב אותנו לצאת מאזור הנוחות ולהבין שהבעיה עמוקה הרבה יותר. ועם כמה שהדבר הזה נורא של תכנים פרוצים, מסתבר שזה קצה קרחון של בעיה עמוקה הרבה הרבה יותר. אני מקווה שאני מלחיץ אתכם, אני אעשה את זה עוד בעזרת השם בהמשך השיחה. אבל החוקרים מאוד מאוד מודאגים. קודם כל, אם אתה לא מכיר את התחזיות שלהם, אז אתה סתם לא בעניינים, כדאי מאוד להכיר וכו'. קודם כל, עוד לפני שאתה מסכים לא מסכים, תשמע בעצם מה הם אומרים, והם מיואשים. אין לי פה את המצגת, אולי טוב שכך, אני יותר חופשי, אבל אני מביא הרבה נתונים וגם איזשהו סרטון נחמד וכו'. אבל בעצם החוקרים מבוהלים ואומרים, תקשיבו, סוף העולם הגיע. פשוטו כמשמעו, פרופסור סיימון סינג, שמעתי הרצאה שלו בטד, והוא מספר על כך שהמין האנושי הוא מין בסכנת הכחדה. האמת היא זו שאני נורא נלחצתי, אז מיהרתי להקים שמורת טבע לשיקום ושימור המין האנושי. כיום אני מחזיק בשמורה 7 פריטים, כן ירבו, עורך עליהם תצפיות, ניסויים, מקווה שלא יתבעו אותי עד יום אחד, אבל סך הכל החיים בשמורה הם די מעניינים, דורש הרבה מאוד מההורים לתת להם בעצם ילדות אמיתית ממשית, מה שאנחנו זכינו וכו'. ובעצם אותם חוקרים מבוהלים לגמרי, עד כמה הם מבוהלים, וואו, אפשר להאריך בזה שעות, אבל בעצם אומרים, הילדים שהם היום הם פחות אנושיים מאיתנו, הם משהו אחר לגמרי, צומח לנו מול הפנים סוג חדש של בן אדם. מה זה בין הילד המסכים החדש, התצורה החדשה של האדם שהתעצב עם המסכים, זה משהו בעצם קשה מאוד להגיד את זה, אבל סוג של תת אדם, איזה זומבי כזה שנעדר כל אינטראקציה חברתית וסביבתית וכו'. כמובן יש רמות שונות, זה נשמע קיצוני שאתה רואה את זה אצל החוקרים, הם נורא מבעלים, מבהילים, מפחידים אותך, אבל שתבינו שאגב אף אחד לא שואל את השאלה מי נקרא מחור, כי כנראה התשובה היא כולנו. אבל אני אתן לכם טיפה דברים, אני סומך את עדותיי על נתונים יותר זה. אז יש ב-DSM, בספר האבחון הפסיכיאטרי, מחקר שנכנס, נקרא נומופוביה, no mobile phobia, פחד להיות ללא הנייד. המחקר מוצא שמעל 87% זה היה באנגליה, מהאנשים שעשו עליהם את הניסוי, הם סובלים מנומופוביה. מה זה אומר? שאם הם מגלים שנלקח להם המכשיר או נגנב, אז הוא ממש מפתח תסמינים של דופק מועט, לחץ דם גבוה, בחילות, סחרחורות וכו'. עד כדי כך שאפילו המחוקק השית על גנב סמארטפונים עד 4 שנות מאסר בפועל, כי כן כל אורחות בוצע בצע, נכון, את נפש ועליו ייקח. אתה לוקח את הסמארטפון, אתה לוקח את החיות שלו. אני אומר על דרך דרוש, אולי לזה התכוון ג'ובס המנוח, שקרא לסמארטפון הראשון בהיסטוריה אייפון. למה לא קרא לו מייפון? כנראה ג'ובס נתנבא ולא ידע מה נתנבא, שזה לא יהיה הטלפון שלי, זה יהיה אני טלפון, זה אני החדש. זאת אומרת, לראשונה בתולדות האנושות נוצר מערכת יחסים קרובה וצמודה, מה שלא היה עם שום מכשיר טכנולוגי אחר, שאדם ממש מרגיש אחד עם ה... ראית עכשיו רעיון מרתק, פסיכולוגית ילדים מספרת שנותנים לילדים בכיתה א' לצייר את המשפחה. אתם מכירים איזה מגניב, הפסיכולוגים נותנים איזה הרבה, נכון, תמיד הילד הוא כזה, זה עיגול כזה עם קווים, זה כאילו מרכז העולם, וכל ההורים והאחים הם גמדים כאלה, זה ברוך שברא כל אלה לשרתני. אז זה תמיד ככה ציורים מאוד דלילים, אין בהם יותר מדי אביזרים. אבל בצורה מרתקת שמעל 76 או משהו כזה אמרה, מהילדים בכיתה א' מציירים ביד של אבא או של אמא סמארטפון. אין שום אביזר אחר בסיור, למה? כי זה חלק מאבא, זה האיבר 249 של אמא, זה לא יצויר בכלל עד רגע לפני הדלקת נרות ורגע אחרי הבדלה. אני עושה פה הנחה שאני לא רוצה לפתוח את זה ולצערי ללמד חובה על עם ישראל, על השם יעזור. גם זה שמעתי ונפגשתי וגם טיפלתי עם אנשים שלא פרקו עולה, אבל פשוט גמילה של 25 שעות מהמחשיב, פשוט זה גדול עליהם. היה טוב, ספר סיפורית זה לא ייגמר, אבל שתבינו, זה הדבר הראשון שאנחנו רואים בבוקר, הדבר האחרון שאנחנו רואים בלילה. נכון, לא קרה לאף אחד, נראה לי שהוא הגיע הביתה, לקח את המקדחה, התיישב על הספה, שכח מהעולם, או לקח את המגהץ לחדר כל הלילה, נכון? בצורה מדהימה, כל הפיתוחים הטכנולוגיים שומרים בדיוק על המטרה לשמה הם נבראו. תכף אני ארחיב בזה קצת יותר, אבל בעצם מה שניסיתי לומר פה בפתיחה הזו, אני חושב, ובעצם עידן המסכים זה לא עוד איזשהו שינוי, ואגב זה לא עוד איזה הזקנים תמיד אוהבים להתפלץ מהדור הצעיר ולהגיד איזה נורא זה וכו', אומרים החוקים, חבר'ה זה לא צחוק, זה באמת משהו אחר, הפעם זה על באמת, הם באמת משהו אחר. זאת אומרת, עידן המסכים יביא ליצירת אנושות חדשה. דברים קשים להבנה, אני תכף נסה להתאים אותם ולהסביר אותם, רק טיפה לזעזע אתכם שתבינו שבגרמניה, האמת שקשה לי להצטער על זה, היה הרבה מקרים של הולכי רגל שנדרסו כי הם התפרצו לכביש, כי הם לא מסוגלים בכלל להסתכל לראות אם יש רמזור וכו', אז הולכי רגל ככה נכנסים לכביש, אז עושים עכשיו רמזור רצפתי. מישהו ראה את זה? יש פסלד כזה לפני המעבר חצייה אדום שמתהפך לירוק, כן, כי הנחת עבודה שאדם לא מסוגל להרים את עיניו אל הרמזור. מישהו שלח לי תרשים איך יראה אדם עוד 150 שנה. החוקרים מדברים על זה שהוא יהיה שפוף עם צוואר הרבה כזה, אבל הכי מצחיק יהיה לו אגודל כזה אורך. למה? כי לפי חוקרי האבולוציה בעצם האצבע הזו התנוונה, אבל עכשיו זה האצבע הכי שימושית. קיצור, עולם מטורף לגמרי. בלונדון קיבלו החלטה לרפד את התמרורים בעירייה. כן, היה הרבה מקרים של הולכי רגל שמסמסים, בן אדם הולך עם הרפק, נכנס בתברור, ניסה לטובת העירייה. אז העירייה יצאה מגלת הנחה שאנחנו בעצם צריכים לרפא את התמרורים. שתבינו, יש פה ספר, אני בכוונה סוחבתי את כל זה, תזכיר לי, קירי, לדבר על העולם החרדי, שאני לא אשכח, הבאתי פה את כל הספרים, הגיע אליכם פה קובי לוי וזה, מכירים? טוב, אולי ניגע בזה קצת. קיצור, חוקר חילוני לגמרי, פרופסור עוז אלמוג, יחד עם אשתו דוקטור תמר אלמוג, הם כתבו ספר דור הוואי, כאילו אל מחר. חבר'ה, זה לא צחוק, מה שפעם הוא שר, הילד בן 30, אומרים, נקרא לכם, תדעים רק את שמות הפרקים, הילד בן 30, בגרות מעוקבת, חוקרי מוח, ראיתי באוניברסיטת קליפורניה, יש חמשת אבני הדרך של הבגרות, מציאת מקום עבודה, עזיבת בית ההורים, חתונה, בשנות ה-60, נראה לי 64, 87% מהצעירים באמריקה סיימו את כל חמשת אבני הדרך הללו עד גיל 30, היום אנחנו מדברים על פחות מ-20%. אפילו חוקרי מוח רואים עיכוב בהתפתחות המוחית שנמשך עמוק לתוך גיל 30. זאת אומרת, ממש רואים מבחינה מוחית איך הילד נהיה תינוק מגודל, תסלחו לי, טוב לחיות בעד עצמנו, אנוכיות כטרנד, העבודה היא חייכם אבל לא חיינו, החיים במינוס, צריכה בכל מחיר, סבבה לי, הבילוי כמהות החיים, תתן נשנים באלכסון, רווקות כדרך חיים, הרי את מקודשת לי בינתיים, הזוגיות החדשה, אל תחפרו לי, לימודים בעידן הגוגל, ועוד ועוד. אומרים, חבר'ה, זה לא צחוק, הילדים האלה, הילידים של דור ה-Y, דור ה-Y זה כבר ישד, בדור ה-Alpha וה-Z, הם אומרים, הם יהיו שרים, הם יהיו ראש הממשלה. באמת שהספיקה לנו שנת בלהות אחת של ראש ממשלה מדור ה-Y, יפה הבלורית בלי התואר, ואיך לומר בעדינות, זה היה מלחיץ מה שראינו. הם אומרים, הם נעדרי יכולת ריכוז וקשב עמוקה, הם ממצים מהר מאוד, אגרסיביים, נרקיסיסטים, מאוהבים בעצמם, מתקשים להתקבע, להתמסד, כל הדברים בעצם שכל כך יפיינו פעם את האדם המבוגר. אנחנו רואים ממש התדרדרות חמורה בדבר הזה, שתבינו שבכלל במזרח מחנות גמילה לנוער מחור עם שוקים חשמליים, וכמו שעודים לטפל שם, אבל זה אני אביא לכם מעט מבחר, איך להיפרד מהטלפון, לזכות בחייך חזרה תוך 30 יום, יש מכוני גמילה דיגיטליים וצומות דיגיטליים וכו'. ופה, אופה, לאיזה רב מחר חדש שהגיע, תוציאו את הילד, אופה, תוציאו את הילד מהמסך. בקיצור, שתבינו, יש כבר תנועה באמריקה של פוסט מדיה, שאנשים חוזרים לטלפונים הטיפשים האלה מתוך הבנה שדי, כבר אי אפשר איתם וכו'. ואני רוצה, לפני שניגע בציבור החרדי, לשאול, באמת, אתם יודעים מה, עוד לפני השאלה, שבזה מתקדם, סיפור אחרון באמת, כמו הסיפורים הטובים מהחיים, אני נוסע ברכב עם אשתי, הימים ההוא ימי תחילת הקיץ, והנה נשמע תשדיר רשמי של הרלב"ד, שמעתם עליהם? הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, והם עושים ג'ינגל שהולך בערך ככה. הקיץ מתקרב בכל שנה, אנו שומעים על אסונות מזעזעים, על תינוק שנשכח למוות ברכב הלוהט. מוכרחים למנוע את האסון הבא. מה עושים? פשוט שימו את הפלאפון במושב האחורי על הילד, או התקינו אפליקציה מזכירה לקחת את הילד בתום הנסיעה, ויחד נציל חיים הרלב"ד, עשו מוזיקה לסיום. אני זוכר שכמעט עשיתי תאונה באותו רגע. זה גם מאוד טלטל אותי, גאיתי מעורב רגשית, היה סיפור די, די קרוב אלינו שחברה הטובה של אשתי, אז אחותה וכו', השם ירחם רבו יסי, אין דבר יותר מזעזע ומחריד, לא עלינו, לא על אף אחד מעם ישראל, זה מוות נורא. תינוקך הקטן, הנח על ידו עוגן הצלה. אתם מבינים כמה הדבר הזה מעליב ומשפיל, ובינינו, אם אמרו אותו, אז כנראה גם הוא עוזר. ואז היה ראשית הגישוש המחקרי שלי, גירתי בזקן ואמרתי, רגע, רגע, תסכימו איתי שהשידוך הזה של קיץ ורכב זה לא חדש. קיץ, כמה שנים יש בעולם? זה קל. כמה? 5,786 שנים. מה, אתה מתחיל חשבן לי שבמבול לא היה? בסדר, נו, תוריד שם. יפה. רכבים, כמה זמן יש? 120, 130 שנה, נכון? סוף המאה הקודמת, 130 שנה. יפה. השידוך הזה של קיץ ורכב זה לא חדש. אם היה מדובר בתופעה אנושית הגיונית ומוכרת, שבני האדם שוכחים את צאצאיהם הרכים ברכב הלוהט, הייתי מצפה למצוא עקבות לתופעה הזו, נאמר ב-40, 50, 60, נכון? מחשבה הגיונית של חוקר. מישהו זוכר מתי רחם השם התחילה הקטסטרופה הזאת? אני לא זוכר זה שהייתי ילד. זה נורא סקרן אותי, תבין, מתי התחילה הקטסטרופה הזו ששכחת ילדים ברכב? זה היה נורא משעמם, נברתי כל מיני דוחות פה באירופה ואמריקה, לא תאמינו מה מצאתי, גם אתם מוזמנים לבדוק אותי. במדינת ישראל אין שום נתון לפני 2008. ב-OECD אין שום, במדינות ה-OECD, באיחוד האירופי, אין שום נתון, כאילו זה התחיל ב-2008. אחרי עמל רב הגעתי למאמר באנגלית של דוקטורנט באוניברסיטת ייל, שערכה מחקר השוואתי בין 40 השנים שלפני 2008, שזה אומר 68 עד 2008, ומ-2008 ואילך, והיא מוצאת שב-40 השנים שקודם 2008, באמריקה כולה היו 14 מקרים בלבד מדווחים, כן, 14 מקרים, מתוכם 3 נגמרו במוות. 40 שנה, כל אמריקה, יש קיץ, יש רכב, בני אדם לא שוכחים את הילד ברכב. מה קרה פתאום בשנת 2008? למה היא שנת מפנה חמורה בדבר הזה? מה? יש לכם השערה? איך אומרים בצהל, יש צחוקים ויש חלס. הגיע הזמן להבין אחת ותמיד מה קורה פה. משהו מוזר מאוד. מכשיר קטן משקלו בקושי 100 גרם משנה את פני האחי, אתה לא, מה לקחת? כאילו, מה? זה נשמע צ'יזבט, על מה אתה מדבר? באמת מכשיר כזה יכול לשנות פני האנושות מהקצה לקצה? התשובה היא חד משמעית, כן. כדי להבין את הדבר העמוק הזה, מאוד עמוק, וקשה להסברה, אני אעשה כמיטב יכולתי, צריך להבין את הסוד הזה של השפעת אמצעי התקשורת על חיינו, וזה אני אעשה על ידי הסברת השם המוזר של הספר הזה, כלים ביד כלנו. יש פה אולי דובר לטינית בקהל, בואו נעיר אתכם קצת. לא, בואו נקל עליכם. מישהו יודע מה פירוש המילה מדיה? כולם אומרים מדיה, מדיה, מעטים מבינים. מה זה מדיה? זו צורת רבים של מדיום. מדיום זה אמצעי, לפעמים כמו בלשון הקודש, אמצע, ואמצעי זאת המילה, small, medium, large. בעצם כל מה שהאנושות בורת, יוצרת, מפתחת, הפרוסה, נקרא בפינו אמצעי. למה? הגדרה מאוד יפה, כי זה אמצעי שלי להגיע למטרה. במקום הקדוש הזה אני יכול למנות מעל 200 מדיומים. בסדר? סטנדר זה מדיום, רצפה זה מדיום, כיסא, שולחן, כל אלו מדיומים. בצורה מאוד מאוד מעניינת, כל הפיתוחים כולם, מה שקורא פרופסור מקלוהן, אני לוקח בעצם למקליל ספר מאוד כבד ולא מובן של פרופסור מרשל מקלוהן, שכבר ב-1964 לטעותם הוא מפרסם את המסה המפורסמת שלו, The Medium is the Message, והוא אומר דבר עמוק מאוד שתורתנו הקדושה כבר גילתה אותו 3,000 שנה לפניו, ובכוונה יגיע דרכו אל התורה, אבל נתחיל בו. והוא בעצם אומר, המדיום הוא המסר, כלומר הכלי הוא התוכן. על מה הוא מדבר? בוא נסביר. כל האמצעים כולם, כמו שאמרתי, באמת אמצעים בידינו, ונכון לקרוא להם אמצעים. עוד לפני הלמה, למה יאמרו הגויים? קודם כל נגיד ככה, שרם שככה. אתה רואה גם את העקשן גדול. אתה מוזמן לבוא איתי למכון הגמילה רטורנו, ששבוע שעבר נפגשתי איתם. ותיווכחו לראות שאין שם מחלקה לגמילה ממעבררים, או מגהצים, או טוסטרים, נכון? לא נראה לי מישהו פה הגיע הביתה וכן לקח את המגץ, ואפילו אמותינו הצדקניות מעולם לא התמכרו למכונת כביסה. אגב, בדקתי 100 שנה היא קיימת בעולם, תעשו לה כבוד. 100% מהשימוש שלה זה המטרה לשמה היא נבריאה. הרלב"ד ידעו מה הם אומרים לך לשים את הפלאפון ליד הילד ולא את מכונת הגילוח ליד הילד, כי זה לא היה מציל אותה, היית שוכח גם אותו וגם מכונת גילוח. זאת אומרת, גם אתה עקשן גדול, אתה מוכ מוכרח להודות באמת הפשוטה, שאין דין סמארטפון כדין פיתוחים טכנולוגיים אחרים. למה זה חשוב? כי לצערי הרב, הקצה השני, וזה, תסלחו לי, העולם החרדי, שהם כאילו לוקחים את זה להתנגדות לטכנולוגיה. זה לא נכון. אנחנו כיהודים לא מתנגדים לטכנולוגיה. צריך מאוד להיזהר, מאוד קל להתגלש מהנושא הזה לחודש אסור מן התירה והכל אסור. אני חושב שזה כשל מאוד מאוד יסודי. אם אדם לא יודע להסביר מה ההבדל בין מכונת כביסה למכונית, בין אייפון למזגן, אז הוא פתטי, והילדים גם רואים שהוא משקר. כי אם אתה נגד טכנולוגיה, אז מה זה כל מה שקורה פה? מישהו מושמע להתנגד לתאורת לד, או לא יודע, פיתוחים טכנולוגיים אחרים, אז חייב, יש שני סוגי עמי ארצות. יש המרצות להתיר את האסור, ויש המרצות לאסור את המותר. והדברים בשיקול גדול, אגיד לכם דוגמה קצרצרה, אומר רבקי, ונכון, המדרש פורסם, תנחום התזריע, תורם לסופוס הרשם, פעלה רבקי, ואין לו מעשה מיניים יותר, מעשה אדם, מעשה אלוקים. הוא בטוח, הדוס הזה יגיד מעשה אלוקים. אבל לא רבקי והבעל אצבעה פתאום, בפוך, מעשה אדם, הביא לו ראייה, שיבולים, גלוסקאות, מה יותר יפה. השייגץ הזה חושב שכאילו טכנולוגיה היא ניצחון האדם על האלוקים. לא הבנת כלום. הגדולה של הבורא ברוך הוא, זה שהוא ברא בורא קטן, הוא שמו אדם, שמפתח וממשיך ומרחיב את מי סבר אישית, אומר המדרש, כל מי סבר אישית צריכים עשייה נוספת, חיטים, לטחון, חרדה, להמתיק, אפילו אדם צריך תיקון. אשר ברא אלוקים לעשות, העולם נברא כדי שתפתח אותו, בוודאי. אבל מה ההבדל, להבדיל אלף אלפי הבדלות בין ישראל לעמים, שהקריטריון היום של אומות העולם לקדמה הוא קריטריון מאוד מאוד שטחי ואינפנטילי. כל מה שלא יכולת לעשות אתמול ואתה יכול לעשות היום, הרי הוא נקרא בפינו קדמה, ועליך להשתחוות לו ולעובדו בלבב שלם. זה נקרא בלעז דטרמיניזם טכנולוגי, הכרחיות הטכנולוגיה. אין מצב, ככה אומרים החוקרים, אגב רואים את זה בחוש. אני לא כזה זקן, אבל ממש לא, אבל אני זוכר שהייתי בטיול שנתי בכיתה ח', היה מצלמת פילים. כמה היה? 32 תמונות, נכון? משהו כזה, צריך לחשוב אלף פעם לפני שאתה מצלם. היינו נרדמים קלטות, צריך להפוך צד, להכניס את העיפרון ולסובב את ה... זה לא יומן. כל דור מגרש בבוטות את הדור שקדם לו, ותוך זמן קצר זה נהיה מנת חלקם של הספרים במוזיאון. זאת אומרת, הטכנולוגיה מתקדמת קדימה, והאנושות לא חושבת על הטכנולוגיה, ובעצם היא חושבת שזה גזירת גורל. חס ושלום, לא ככה זרע ישראל. אנחנו בניו של אברהם העברי יודעים להיות שחיינים נגד הזרם, ואנחנו לא מקבלים את ההנחת מוצא הזה שהקדוש ברוך הוא בוכה מאז שסטיב ג'ובס המציא את אייפון. מה עשה לי ג'ובס? הלך כל התוכניות לגאולה, לטהרה, חלילה וחס. דבר אלוקנו יקום לעולם. ואנחנו צריכים לברר בסכין החריפה מה היחס של היהדות אל הטכנולוגיה, ואנחנו עומדים על כך בתוקף, שכלי כזה שבמהותו הוא מקדם את הצד הבהמי והברברי שבאדם הוא לא קדמה. לא רוצה עכשיו לברוח פה לכל מיני כיוונים, אבל בקצרה נגיד שהרבה דברים שהאנושות פיתחה, אחר כך אויש, מה לעזאזל עשיתי פה? כך היה עם הגיליוטינה שבמהפכה הצרפתית הייתה, זה אחר כך הוצא מהחוק. אלפרד נובל הוא דוגמה מדהימה, כימאי שוודי שהמציא את הדינמיט TNT. הוא רצה להיות מפוצץ הרים ומשבר סלעים, לפתוח מכרות והנדסה וזה. ואז שהוא גילה כמה דם שפכה ההמצאה שלו, הוא שקע בדיכאון עד סוף ימיו. בערוב ימיו הוא ציווה להקים את קרן נובל לכל ההון הגדול שלו, בעצם הוא השקיע באיזה פרס שיפתח את האנושות וכו', וזה הוא ניסה לחפר. כן, קוראים לזה החוקרים פרנקנשטיין סינדרום, הספר כזה, המפלצת הממציא ממציא משהו ואין לו מושג לאן זה יגיע. אז בעצם האנושות פיתחה משהו, הגלגלים שמניעים זה כבוד וקדמה וכסף. אנחנו צריכים לתת ביקורת, ואני חושב בדבר הזה לא כל מה שהוא טכנולוגי הוא אסור, ומצד שני לא כל מה שטכנולוגי אנחנו מתרגשים מתלהבים ממנו. אז בואו נחלק אחת ולתמיד את החלוקה בזמן הקצר שעומד לרשותי, אז אני אשתדל להזדרז. קורא לזה פרופסור מקלוין דבר עמוק מאוד, הוא מחלק את הטכנולוגיה לשלוחות האיברים ולאמצעי התקשורת. בוסידוס שלוחות האיברים, הוא טוען שכל פיתוח טכנולוגי הוא שכלול והרחבה של פונקציה גופנית מסוימת. למשל, העין שלי רואה עד 100 מטר, יבוא המיקרוסקופ או הטלסקופ וייתן כוח ראות שאין לעיניי, הגלגל ייתן מהירות שאין לרגליי, וכן כן, הרמקול ייקח את הקול שלי לעוד כמה מאות מטרים, וכן המטוס מאפשר לי תעבורה דרך האוויר והספינה דרך הים. בקיצור, הבנתם, הטכנולוגיה מרחיבה ומשכללת מאוד את יכולות האדם. כל זה נכון לגבי המשפחה הזו של שלוחות האיברים. בצורה מוזרה מאוד שקשה להסביר אותה, הכל בסדר עד שמגיעים אל התחום המרתק והמסתורי הזה שנקרא ביידיש קומיוניקיישן. משום מה בתחום הזה של תקשורת, העבד קם על אדונו, הגולם קם על יוצרו, והמכשיר הזה שחשבתי שהוא יהיה כלי בידי, אז מהרה אני מגלה שאני זה שהפכתי להיות כלי בידיו. ומה קורה פה? איך יכול להיות שמכשירי תקשורת משנים אותנו? אז זה דבר עמוק מאוד, וננסה להסביר אותו בסייעתא דשמיא. אחד מהקשיים הגדולים להסביר את הדבר הזה, אתן לכם דוגמה מהפנס. חשבתם פעם על המכשיר הנפלא הזה? הוא יודע להעיר כל דבר שנכוון אותו, למעט דבר אחד שלעולם הפנס לא יוכל להעיר, וזה את עצמו. כמה שננסה הוא לא שייך להעיר את עצמו. אותו דבר משולה הכרת האדם, קל לו להתבונן בכל מה שמחוץ לו, אבל קשה מאוד לחשוב על האופן בו אנחנו חושבים, לדבר על האופן בו אנחנו חושבים. זה פה, זה מסתובב לראות את זה, זה מסתובב איתך. אז בעצם הענף הזה נקרא אפיסטימולוגיה, תורת ההכרה, זה ענף הפילוסופיה, ובעצם בוא ננסה להסביר את הדברים הללו. תקשורת היא שייכת, אתם יודעים, אני אקח דוגמה מעולם הפתולוגיה, בסדר? מחלות, לא עלינו. יש פה מישהו שהאחרונה קיבל שטף דם באצבע? קרה לכם? שריכם, זה בחורי ישיבה, ענוגים, לא עובדים. מי שקיבל יודע שזה לא נעים, אבל לא עלה, אפשר לחיות עם זה, אפשר לחיות גם בלי אצבע. לא עלינו, לא על אף אדם ישראל, שטף דם במוח גומר את הבן אדם, מפרמט אותו לגמרי. מה אני מתכוון? יש איברים שהנשמה תלויה בהם, יש איברים שהנשמה תלויה בהם. אותו דבר צריך להכיל גם על הטכנולוגיות. יש טכנולוגיות שמשייכים אל הפריפריה, אל השוליים, פטיש, מסמר, משאבה, מגץ, וואלה, אחלה טכנולוגיות, אתה רואה? הן לא משנות ומשפיעות על האדם כל כך כלום. אגב, אני לא אומר, יש טכנולוגיות יותר, לאחד החוקי אמר דבר מבריק, תאורת החשמל. חשבתם על זה פעם? גאוני. פעם הקדוש ברוך הוא הוריד את השלטר בשקיעה, אדם היה הולך לישון, נכון? פי קם בבוקר, יצא אדם לעבודתו, עד הערב וכו', פתאום ויער את הלילה, החשמל יש מאיר את הלילה, אז פתאום יש חיי לילה, יש חיי לילה, יש בליינות ופנאי, פתאום אדם ער בלילה, ישן ביום, מזגן, מים, אתה מטפיל מים, אתה יודע, השקיה, פתאום, הכל, הרבה דברים, מטוס יוצר בעצם גלובליזציה וכולי, רב תרבותיות, תרופות מה לא תוחלת החיים, מכונית. אני טוען שלהרבה טכנולוגיות יש השפעה כזו או אחרת על האנושות, אבל בלב, 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 נקודת המרכז נמצא תקשורת, כמו ניתוח מוח. שינוי הכי קטן שאתה עושה בתחום הרגיש הזה שנקרא מוח, אתה מביא ליצירת אנושות אחרת. כמו בטעות המנתח פלק זז בזה, חצי אדם משותק, ככה זה תקשורת. יש לי גרף בספר שמדגים את זה, אני אגיד בעל פה, לא ניכנס לכל הפרטים, אבל זה דבר עמוק מאוד שכדי להבין אותו צריך בעצם, הבטחתי לכם לראות איפה הכל נמצא בתורתנו הקדושה. אז בעצם בואו נדבר רגע על הפלא שקורה בשניות אלה ממש. הגיע איזה משיגנר אחד לישיבתנו הקדושה, קוראים אותו אורי כהן שקויח. מה הוא רוצה מהחיים שלנו? הוא רוצה לשתף אותנו ברעיונות. יפה, איך אני חולק איתכם רעיונות? אולי בעתיד הלא רחוק אני אוכל לעשות סרוקת כלים, מעביר קבצים, זה יחסוך לנו זמן וכסף וכו', אבל עד שהדבר הזה יקרה אני נאלץ להשתמש באמצעי התקשורת הקדום ביותר, שהוא דיבור. המוח שלי נותן פקודה לריאות שנושפות אוויר שמרעיד את מטרי הקול, נחתך בחמשת מוצות הדיבור, והנה אני משגר גלי קול. הבחור הנחמד הזה עוזר לי. גלי הקול הללו מגיעים אל עצב השמיעה של כל אחד, מקים על אוזניכם, ואתם שומעים צלילים, צלילים, מוזיקה. למרבה הפלא, אתם מבינים מה מובע על גבי הצלילים הללו. למה? כי יש לכם כוח המדמה בנפש. הוא הכוח אשר יזכור רישומי המוחשים אחר העלמה מקרבת החושים אשר יסיגום. אז אתם מבינים מה פירוש הצלילים הללו. יכול להיות זה משעמם אותך, יכול להיות זה מעניין אותך, יכול להיות זה מרתק, אני לא יודע, אבל אתה מבין מה אני אומר. הפלא הזה נקרא תקשורת, בסדר? אם אני אעבור לדבר צפון קוריאנית, שמעתם מצוין, הבנתם כלום. לא כי אני לא דובר צפון קוריאני טוב, אלא אתם לא מבינים צפון קוריאני. זאת אומרת, הסוד הזה של תקשורת הוא משום שאתם נולדתם, אתם יודעים עוד לפני הדבר הזה, איך הפלא הזה קורה שאתם מבינים מה אני אומר? משום שנולדתם בסביבה דוברת עברית. אם ניקח אדם קטן, האמת שאני מתפדח, ספר לכם, יש עוד אנשים דפוקים כמוני שמדברים עם בעלי חיים, זה קורה לכם? אני עושה גושות לעצמי עכשיו. מה? לא קורה לכם? אה, נכון, הנה, יש פה כמה דפוקים כמוני, יופי. מה, עם חתולות? זה קורה? מה? גם. לא, פעם אחת אני באיזה טיול, אני ניגשתי לאיזה פרה. פרה נחמד, זוכר, זה היה בדיוק לקראת פרשת בלה, כלחוך השורת, ירק, זה היה מרתק. היא אוכלת ככה, במעלה דקה, היא ככה קוצצת, עם הלשון כזה, אוכלת העצב, זה היה מאוד יפה. אז אני מתבונן בכך, אז זה מתקרב לאט לאט קונה את אמונה, ואז מצאתי את עצמי מתחיל לדבר איתה, ואז זה נראה שמתרכזת, כי היא ביטה בי בעיני עגל שלה ככה זה, ואז הפניתי לה איזה שאלה, אז היא עמדה לי את זה. עד היא החתיכת גולם, אני אומר לך דברים של טעם, ואת עונה לי ככה. ואז חשבתי לעצמי, מה חסר לגולם הזאת? שאלות קצת מצחיקות, אבל טיפה לשאלות שחשוב לשאול אותם. מה חסר לה? יש לה, כמו שהדגמתי, יכולות ווקליות מרשימות. היא יכולה להפיק צלילים, יש ריאות, יש לשון, מאוד טעים אגב. מה חסר לגולם הזאת? מישהו פעם עלי אין לה מוח. יש לה מוח, זה לא טעם, יש לה מוח. מה חסר לה? למה היא לא מדברת? מה? דיבור, כן, אבל למה היא לא מדברת? מה חסר לה? דעת, יפה. תנו לי מילה יותר מקראית. מה אומר עומד התורה הקדושה, תחילת פרשת בראשית, והיא האדם? אומר התרג'ום, יפה מאוד, אומר רש"י, שבזה נתייחד האדם מכל בהמה חיה ועוף, שנתווסף בו דעה ודיבור. שימו לב, יש לה יכולת להוציא צלילים ולהפיק צלילים ווקליים, אבל היא לא מדברת משום שאין לה מה לדבר. כלומר, דיבור זה לא עניין של הפקת צלילים, הרי יש בהמה שיודעת להפיק צלילים, אבל היא לא מדברת כי אין לה רוח ממלא לה, אין לה דעה ודיבור. יפה, זה קל. דומם צומח חי, זה החיות. המין הבא נקרא מין המדבר. בסימן טוב בן בא לנו גור אנושי קטן נולד. הבטחתם לי שזה המין המדבר, נכון? זה קצת יותר קשה. למה הוא לא מדבר הגולם הזה? אמרתם מין המדבר, הוא לא מדבר, צורח, עושה בטיטול, למה הוא לא מדבר? מה חסר לו? אמרתם נפש חיה, לילד יש נפש חיה או לא? יש? אז למה הוא לא מדבר? תודה רבה. מה? לא התפתח, אתם תלמידי חכמים, אתם בטח למדתם מהר"ל בתפארת, שהבהמה, כמו שאומר המהר"ל, זה בסדר, תודה. במה, כוונה שלמותה האחרון בפועל ולא בכוח. הפרה נבראת 100%, פרה אין לה שום תכונה פרטית שצריכה לצאת מהכוח אל הפועל. אדם לעומת זאת, על שם אדמה, אדם שלמותו האחרון בכוח ולא בפועל. לכן אומר איוב, עיר פרא אדם יוולד. אדם נולד חמור קטן, יכול למות חמור גדול, תלוי מה עושה במהלך החיים שלו. זאת אומרת, נכון שיש לאדם מעלה אלוקית עליונה, אבל צריך לגלות ולהוציא אותה. פה מגיע הנושא שלנו. איך מפתחים ומגלים את המעלה האלוקית של האדם? חשבתם על זה פעם? על ידי תקשורת. אל תאמינו לי, תעשו ניסוי פשוט. קחו תאומים, מאימא אחת, מרחם אחד. את האחד תשלחו למוסדות החינוך הנפלאים של סדרות. ואת אחיו התאום תשלחו לג'ונגל לחיות עם הקופים. אגב, פיתחו סוגריים, היו כמה חוקרים מנוונים באירופה שערכו ניסויים כאלה, זה נקרא ילדי הזאבים, אכזרים מאוד, זה התחיל נראה לי מגיל 7, 6, 5 עד גיל 3, שפשוט שלחו אותם לחיות עם הקופים ובעלי החיים, ועל היסטר, מה שהתקבל שם זה שבאמת הם לא הצליחו אחר כך לחזור לציביליזציה ולהיות בני תרבות. ובעצם אני רוצה לשאול שאלה עמוקה מאוד, הילד הגור האנושי הקטן, אמרתם אין לו דעת, איך קורה הפלא הזה שהוא ויפתח השם את פי האדון, פתאום בערך בגיל שנה וחצי הילד מתחיל לדבר? זה קורה משום שהוא שומע סביבה של תקשורת אנושית. בהתחלה הוא אוסף את כל המידע בחושים, הוא רואה אש, תראו איזה יופי, אמרתי אש, כולם מבינים על מה דיברתי. אני אומר חתול, כולם מבינים על מה דיברתי, אף אחד לא ראה חתול, כי זה שפה מופשטת. הילד אין לו השגה במופשטות, הוא רק משיג חושים, אבל כל פעם שהוא רואה את האש הוא שומע את הצליל אש, והנצרבים אצלו קשרים מוחיים בין הצליל אש לבין החיזיון הזה אש. ואז כשהוא שומע את הצליל אש, אחר כך גם נורה והספיים, אבל כשהוא שומע את הצליל הזה, זה נקרא את השפה הדבורה בפה. כאשר הוא שומע את זה, הוא מבין על מה אתה מדבר. הפלא הזה נקרא תקשורת, זה מעלה את האדם אל מדרג גבוה מופשט, שבזה היתרון הגדול שלו על החושים, על הבהמות שמשיגות בחוש. מובן מה שאני אומר? זה דברים יחסית פשוטים. יפה. לאט לאט הילד משיים. אגב, זה מעלת האדם, ויקרא האדם שמות, וכל אשר יקרא נפש חיה הוא שמו. אז הוא בעצם משיים במגירות את כל המידע שהוא אסף בחושים, ואז אפשר לדבר איתו שיחה של בני אדם. תינוק שישלח לג'ונגל יחד עם הקופים, לא יהיה לו את המעלה האלוקית הזאת. למה? כי הוא לא היה בסביבה של בני אדם. עכשיו תחזיקו חזק, איזה יופי. שמעתם פעם על הקטגוריה הלא מכניעה בחז"ל שנקראת חשו? חירש, שוטה וקטן, לא בני מחילה, לא בני זיקין, לא חומצי ידי חובה, פגיעת המראה, תסלחו לי, תת אדם. טוב, שואית, אני מבין, אין לו שכל קטן, השכל לא התפתח. מה חרש עושה שם? למה הוא לא כמו שאר בעלי לקויות, כמו סומה או חיגר או פיסח? החרש שדיברו עליו חזל, מה הוא היה חרש? אילם, יפה מאוד. למה הוא היה חרש אילם? כי הוא חרש מלידה. בגלל שהוא לא שמע שום דבר, אז הוא גם לא יודע לדבר. מה הקשר? כי כאשר אתה שומע סביבה של תקשורת אנושית, אז מתפתח אצלך העולם המחשבתי הפנימי של הדעה והדיבור, ואז נהיה אצלך מחשבה שאתה יכול להוציא אותה לפועל אחרי שנה, שנה וחצי. הבנתם? לכן עומד גמרא באחויבל, חרשו נותן לו דמי כולו, אדם עשה את חברו חרש כאילו הרג אותו. שימו לב, עכשיו אני אגיד משפט עמוק מאוד ואני אעשה להסביר אותו ככל יכולתי. חדי עין כבר מבינים לאן אני חותר. כמו שקיומה של מחשבה אנושית תלויה בקיומה של סביבת תקשורת אנושית, כמו שעכשיו הדגמתי, אז ככה טיב ואיכות המחשבה האנושית נקבעת לפי טיב ואיכות הסביבה של תקשורת אנושית אליה נולדת. הבנת את המשפט הזה עוד פעם? זאת אומרת, ילד שגדל עם ספרים וילד שגדל עם מסכים, זה שני בני אדם שונים לחלוטין. אני קורא לזה ויברא מדיום את האדם בצלמו בצלם דמות אבניתו. אמצעי תקשורת זה לא כסף קטן, אמצעי תקשורת בורא ומעצב אותך בצלמו כדמותו. אדם ידבר במילים, אז הוא יחשוב מילים והוא יהיה אדם מילולי. ילד ספרים הוא עקבי, הוא רציף, הוא לוגי. תחשבו, יש לכם פה אחים או אחיינים בגילי כיתה א' או גן חובה? זה פלא, הגור האנושי הקטן מקבל, זה יותר קשה. שש שנים שפה דבורה, אתה קונה שליטה מלאה בזה, אחר כך שפה כתובה, זה אותו עניין. אתה רואה בעין שלך סימנים גרפיים שנקראים אותיות, מלשון הרב מסביר ברשמי לי אות, כאילו אות ומופת, סימן לדבר, מוצפן פה באלף בית הזה איזה שהם תכנים מופשטים. אדם אנלפבית רואה אותך על ספר, הוא בטוח זה כישוף, מה הוא רואה שם? אתה קורא את זה ולמרבה הפלא אתה מבין. הגור האנושי הקטן, זה נורא קשה, הוא צריך לטפס עכשיו קיר ברור כזה שבין 12 שנות גיהנום חינוך, סליחה, שצריך בעצם לטפס כדי להגיע אל המדרג האנושי הנכסף שנקרא בגרות. אז הוא יהיה בגיר, הוא יהיה בער, יכול לעשות בהשלכות מעשיו, הוא יוכל לנהל כסף וכו'. למה זה? כי זה לא פונקציה של פזם שדפק, זה פונקציה של 6 שנות חינוך יסודי ו-6 שנות על יסודי. אז זה מגדל הנחה שלפני אדם בר דעת שהוא עבר 12 שנים, אז הסביבה המילולית הטיפוגרפית יצרה אדם מעמיק ושכלית, אבל סביבה חזותית חשמלית מהירה מביאה ליצירת תת אדם. אם אתם לא מאמינים לי, ניתן לכם דוגמה. שמעתם על שבט הצ'ירוקי בדרום אמריקה? אחלה שבט, לא שבט מינדיאנית, היו מתקשרים באמצעות עננות עשן. האמת שפעם הייתי במכינה שגם מתקשרים באמצעות עננות עשן, אבל זה נושא לשיחה אחרת. בכל מקרה, היה להם מדורה במרכז השבט, והיה עמוד רציף או קטוע או טבעות או לא יודע מה עשו שם וכו', וגם היה ציורי הקיר במערות בספרד. מבלי שהייתי נוכח שם בשבט הצ'ירוקי, אני סמוך ובטוח שלא נאמרו שם מסות פילוסופיות מורכבות וגם לא הרהורי נפש כמוסים, מהסיבה הפשוטה שאמצעי התקשורת הפרימיטיבי הזה לא מאפשר צורת הבאה עמוקה כל כך. מה אפשר לבטא בעננות השם? קריאות כינוס, הזהרה וכו' של כל השבט וכו', כמו בעלי חיים, לא שונה מהם. אתה יכול לתרגם מורה לבוכים לעננות השם? אתה יכול לתרגם את ביקורת התבונה התיאורה של קאנט לציורי קיר במערה? זה לא עובד. זה לא עובד. למה? כי קיים קשר מחויב בין המדיום לבין איכות התכנים שתועבר דרכו. מדיום כזה של ספר טיפוגרפי מילולי יוצר אדם מעמיק ומופשט שמשליט את רוחו על חומרו. אז הספר הוא ורק הוא עשוי לגלות ולפתח את הצלם הנוקים שבאדם. אבל ילד מסכים שגדל מגיל צעיר מאוד בסביבה חזותית מהירה חשמלית, על כורחנו ייווצר ילד מונחה גיבויים וריגושים. טוב, זה דברים עמוקים, אני לא יודע כמה אתם מצליחים, אני מקווה שאני מסביר את עצמי טוב, אבל אני חושב שמאוד קריטי לכל אחד, אין אדם שיכול לא להבין בסוגיה הזו. כי באמת ראיתי אנשים שמתנגדים למדיה ולא יודעים להסביר, יש משפט שאומר שהטיעון חלש הרם את קולך, ואז צריך להגיד, אני מאמין מאוד בניכרים דברי אמת, תנמק, אל תצעק, תנמק, תסביר. ואנחנו בשלב ההסברה, שאתה אומר, חברים, זה מלחמה על החיים ועל הצלם אלוקים שבאדם, איזה בני אדם יהיו? זה צרה גלובלית, כלל אנושית. אמרתי לכם, עוד בעזרת השם 50 שנה ריחוס יומים לכולנו, אני אברך אותנו בעזרת השם, נפגש בעוד 50 שנה ולא צריך בכלל לספר למה מסכים זה רע, כי זה יהיה כל כך חד וברור. ממש אומרים החוקרים, אני מאמין להם, שילדים שיגדלו עם מסכים וילדים שיגדלו עם ספרים יהיו שני בני אדם שונים לחלוטין. אני ראיתי כמה ילדי מסכים על האיסטר, מה שאתה רואה באמת הילד כאילו זה משהו אחר. ברור שאם הוא צורך את זה לעתים רחוקות וכולי, בסדר, אז ההשפעות פחותות, ברוך השם לנו יש יום ללא מדיה ויש לנו ברוך השם הרבה עיסוק סביב הספר בבית הספר וכולי ובבית המדרש וכולי, אז זה מגלה את הצלם אלוקים שבנו. אבל שבו בנפשכם חביביי היקרים, שלא יודע, נראה לי 180 אלף ילדי ישראל במערכת החינוך בישראל יוצאים לחודשיים חופש, הם לא קוראים מילה אחת חודשיים, הם לא כותבים מילה אחת, ובינינו גם לא מדברים מילה אחת, כי אם יש אוכל זה לא דיבור. אחת החוקרות, פרופסור שי צ'רקל, אמרה דבר מאוד יפה, היא קוראת לזה alone together syndrome, ביחד לבד. היום צעירים נעים בלהקות, אבל גם כשהם פיזית ביחד הם לא מדברים אחד עם השני, זה קטע, הם מתקשרים בקבוצת וואטסאפ. עכשיו מה העבורות בזה? כאשר לנו היה חצר בית הספר, תענוג, היינו הולכים מכות, זה נהדר, מאוד בנה אותנו חצר בית ספר. פעם היה בריון אומר לילד השמן אתה שמן, אז הוא העליב אותו. בשעה שהוא העליב אותו הוא קיבל משוב רגשי מה המילים שלו גורמות, אוקיי? אז בעצם האדם ידע מה ההשלכות של הדיבור שלו. היום ילד מתקשר מגיל מאוד צעיר בתקשורת וירטואלית, אז הוא לא יודע מה השלכות המילים שהוא אומר. לכן במהות, הנה מדברים על השיסוע והפילוג, ברור שתרבות הטוקבקים ואנונימיות, אדם, אני תמיד אומר בו מציע, נכון, חזקה אדם מספנה בפני בעל חובו, אני אומר בשיחת טלפון אין את החזקה הזו, על אחת כמה וכמה אין את זה בהודעה. למה? כי זה דמה תקשורת, זה לא אמיתי. ופה אני חייב להתקדם כי זמני מתקצר מאוד. אני רוצה ברשותכם לטוס, מורי ורבי הרב חוגר מזצל, היה, אני בעצם לוקח פה בבלנדר הזה ושם ארבעת הספרים הנפלאים של פוסטמן, אני כל כך אוהב את זה ואסור לדלג על זה לדעתי, אבל בעיקר אני רוצה להגיע למהפכה שלנו ולא להשאיר אתכם עד דאגה בלי כלים פרקטיים. אז גם אני אתן לכם כלים מעשיים, והתחלתי להגיד מורי ורבי הרב חוגר מזצל היה אומר שבלשון הקודש, הסכמנו הדעה והדיבור, יש את זה את אותו שורש ה' ג' ה', זה גם הגות בפה, גם גיון מחשבה, אבל גם ההגה שמכוון למנווט את כיוון הנסיעה של האנושות, זו התקשורת. לכן מנהיג בעברית נקרא דבר, כי בעצם התקשורת היא ההגה שמכוון את כיוון הנסיעה של האנושות. אחרי שאמרתי את זה, אני אומר לכם, זה מרתק, שקראתי את הספרים של פוסטמן, אמרתי, וואו, יהודי יקר, פרופסור ניל פוסטמן, יושב ראש הרבות לתקשורת באוניברסיטת ניו יורק, בעיקר אני מדבר על ספרו המונומנטלי, אובדן הילדות, הוא התפרסם בשנות ה-80 לטעותם, אגב הוא זכה שלא לראות את המשך ההידרדרות, הוא נפטר לא הרבה זמן אחרי, אבל הרב צוקרמן זצ"ל יבדל חיים טובים הרפתה, הוא היה אומר ממש לקרוא את הספר הזה, ופה מונחת משנה עמוקה מאוד, נגיד בקצרה מה הוא טוען. הוא טוען שכל התמורות שחלו באנושות התרחשו כתוצאה משינויים בסביבה התקשורתית בעולם. אתה משנה את אמצעי התקשורת בעולם, בוט, אתה מביא ליצירת אנושות אחרת. סקירה היסטורית קצרה, אל דאגה, לא נחפור לכם. מעבר הנהר ישבו אבותינו מעולם, בתרבויות המסופוטמיות, הקדם יווניות, אשור, בבל, הם היו תרבויות נחשלות ופרימיטיביות. כמה נחשלות אתם שואלים? כמעט כמו בנק האימוג'ים שלכם בוואטסאפ. לא נעים לומר, אבל זה בדיוק אותו דבר. כל, גם כתב החרטומים המצרי, במקום לכתוב, הם ציירו, כתב החרטומים זה אייקונים. אולי נדבר על זה מילה כי זה חשוב. מה יש באייקונים? אולי זה אחת הסיבות להצלחה מסחרת של הוואטסאפ. כאשר אני אומר לך לכתוב בצורה מילולית חמוד, איך היה שיחה עם אורי כהן? שעמם רגע, מטלטל, מרתק. לא יודע מה, אבל אם אתה משתמש במילים, אז אתה לא מביע את היחס הנפשי אל המאורעות, אלא אתה חוצב מקרבך יחס נפשי אל מה שמקיף אותך. המועקה הזו של הניסוח במילים נפטרה על ידי לייק, דיסלייק. אפשר בעצם על ידי הרגשונים לברוח אל אמצעי הבעה חזותי, שתקשיבו לי חביביי היקרים, זה תחתית של התחתית של הבעה האנושית. השפה החזותית היא לא דורשת שום מיומנות, היא לא מפתחת שום מיומנות. גם בעלי חיים מבינים אותה. ראיתי ראיון שסטיב ג'ובס מספר שאחרי שהוא המציא את אייפון 1, הוא שלח איזה שליח אמריקאי לקמבודיה או הונדה, משהו שם, והוא ניסה להביא לאיזה שבט זה, את פאר הישגי המערב, אייפון 1. והוא ספר ככה בגאווה שאחרי חצי דקה, הפיתי דבר, הוא קלט את זה לגמרי, והוא עשה סלפי טוב וזה, ואז הוא אומר, הצלחתי לגשר על פערי האנושות. לא! גולם שכמוך, מה עשית? איך קרה פתאום שהעולם השלישי מתקשר עם העולם המפותח? משום שהורדת את העולם המפותח אל התחתית של ההבעה האנושית, השפה החזותית. מה דרכם, בעלי חיים מבינים את זה, שתכתוב לציפורים, נא לא לאכול עם ירקות הגינה, הם לא יתחשבו בשקט. אם תשים דחליל, מתי למה, אז הם יפרחו. בעצם כל האנושות כולה, חכם כטיפש, קטן כגדול, כולם מבינים את השפה החזותית. כך היה תרבויות המסופוטמיות. נתקדם, כל אחד מכיר את העת הקלאסית, יפת אלוקים ליפת, היו מושחתים מבחינה מוסרית, אבל אף אחד לא ייקח להם את זה שהם היו מאוד מאוד מתקדמים מבחינה חיצונית. עד היום כל המדע הוא יושב על היסודות שהיוונים הניחו. פתאום אנחנו עם בתי ספר לרטוריקה, גימנסאות, כימיה, פיזיקה, מאיפה כל זה בא? מהאלפבית היווני. החוקרים הישרים מודים שהיוונים בעצם קריבל אורחת הממנותה, הם התקרבו לעם ישראל על ידי שהיה להם מילים. כאשר אתה נותן לאנושות ספר, אתה מגלה את הצלם אלוקים שבה ואתה מיטיב איתנו. זה לא מספיק, אתה גם לנוק רצון ומוסר מעם ישראל, אבל זה היה קדמה גדולה. כל אדם משכיל, אני חייב להתקדם, יודע אם רומא סתם גנבו את אוצרות הרוח של יוון, אבל כאשר נפלה האימפריה הרומית, שקעה האנושות אל ביב מתונף של בהמיות ובערות שנקרא The Darkness Age, כן? ימי הביניים, תקופת חשיכה הגיעה לעולם. זו שאלה מעניינת למה זה קרה, חוקרים עסוקים, יש מי שמאשים את הכנסייה הרורה ששמרה את הכתבים מצד שם, הפפירוס מהמזרח פתאום הפסיק להגיע. שורה תחתונה, לקחת לאנושות הספר, איך אומרים? על היסטר. האדם היה נראה רע מאוד, יותר כמו בעל חיים מעליך שניים. מישהו יודע מה תוחלת החיים הממוצעת בימי הביניים? כמה? 30. על האיסטר, 30 ערימות של גופות, תסלחו לי, דיזינטריה, דבש שחור, בעבוד, הכי שורץ. אגב, אין תיעודים כל כך, כי כולם היו אנלפבטים, כן, מדענים הועלו על המוקד וכו', אבל היה צייר פלמי בשם פיטר ברויגל. הוא הרבה לצייר כל מיני סצנות מימי הביניים, והכי מזעזע בציורים שלו, שרואים עמודי תלייה שילדים קטנים תלויים שם. היה להם נוהג מזעזע לקלוט ילדים, הוא פילח מהקיוס, היה עבודות כפייה, היה מכרות פחם, הם היו מתחת לאדמה קורים, המכרה נפל לילדים, אף אחד לא טרח להוציא אותם. משהו אז היה. בן אדם מודרני, אתה לא מבין, מה נסגר? איך לומר בעדינות, לא חוכמה להיות יהודי במאה ביניים, לבר שלא עשה ניגוי, כי הבדל בין יהודי לגוי זה היה כמו אדם לבהמה. כך הייתה נראית האנושות שלקחת לה את הספר. לא היה בית ספר, כי לא היה ספר, היה חינוך שולייתי, הילד היה טיפה מתחזק, גיל 6-7 עוזר לאבא בעסק שלו. תסלחו לי, אבל לא היה שום מושגים של מרחב אישי ונימוס, גברים ונשים יחד, לעיני הילדים, מסתובבים מרומים בכל מקום. בקיצור, האדם היה נראה רע מאוד שלקחת לו את הספר. אתם סקרנים? מה הקיץ את הקץ על התקופה החשוכה ביותר בתולדות האנושות? לא תאמינו מה גיליתי. יש תפארת ישראל על אבות, פרק ג', חביב אדם שנברא בצלם. אז הוא מונה שם את חסידי אומות העולם. יש שם כל מיני דברים מעניינים, שדרו כבית הקרטוף הלך לאירופה, כזה. אז הוא מונה שם את יוהן גוטנברג, ממציא הדפוס, צורך זהב ממיינץ בגרמניה, הוא הוגה רעיון גאוני. למה לבלן, קולמוס, זה יקר וכו', זה איתי, בואו נמציא את מכבש הדפוס. לפנה במזרח היה לוח עץ מגולף ותשליל כזה שמדביקים, זאת אומרת, תורלים לדיור וכו', מאוד יקר, אי אפשר להחליף. אגב, אתם מכירים, זה כמו שמטביעים על הסידורים, אז יש שן שבקצה של השפונט, ובעצם מסדרים את זה במכונת הזה, וככה אתה משגר לאירופה ואמריקה מאות אלפים של ספרים. פתאום רנסאנס, יש פה איזה צרפתי בקהל? מה זה רנסאנס? מה? אין לכם צרפתי? זה לידה מחדש. תחייה, עידן הנאורות וההשכלה, כן, טיפה זה. פתאום, זה לא יומן, זוכר שבתור ילד, לא הפנתי. מה זה פתאום? מה קרה פתאום? פתאום, יש מודעות לסניטריה היגיינית ומנצחים את המגפות. פתאום מומצא הפניצילין. פתאום, מהפכת המיכון החקלאי, איזה מהפכה מטורפת. 5% מהאוכלוסייה יכולים להכיל, 95%. פתאום מומצא הקיטור. פתאום מומצא החשמל. מה זה? מה זה? איפה כל זה היה? איך תוך 400 שנה האנושות טיפסה מה שהיא לא עשתה 3,000 שנה? כאשר אתה משחק לאנשים באמצעי התקשורת שלהם, אתה משנה את מרכז השליטה והבקרה של האנושות כולה. בואו תתענגו יקיריי על הנקודת קיצון שבגרף, כי לצערנו הרב אחרי 450 שנה שהדפוס שלט בעולם, העסק התחיל להידרדר, ולצערנו הרב אנחנו נמצאים בסימנים מאוד מאוד מדהיגים, רגע כמעט לפני השפל של ימי הביניים. אחד המתודות שחביבות עליי פוסטמן מביא פה בספר הזה, איך הייתה נראית האנושות אחרי 450 שנה שהיה דפוס בעולם, אתם לא תאמינו. רבו יסי, היה מערכת בחירות אילינוי טקסס 1852, אברהם לינקולן, סטיבן דאגלס, מתמודדים בנשיאות ארצות הברית. היה, מה היה הסדר העבודה שלהם? היה הייד פארק. You know what is הייד פארק? זה מין בימת עץ מאותרת כזאת. עד היום יש עימותים, אגב ראיתי איזה פרופסור אחת כתבה, שלפני המצאת הטלוויזיה היה נשיא גוץ, קרח, שמן וזה, מרגע הטלוויזיה, פתאום כולם צריכים להיות חתיכים כאלה וזה, טוב, סגור סוגריים. וקיצור, היו מגיעים מדי ערב ומתמודדים לעימותים שני המועמדים, מספר פוסטמן, נשמע שתיעוד בניו יורק טיימס, איך היה סדר העבודה שלהם. שימו לב, 1862 זה כלום, כולם 160 שנה. היה עומד דאגלס ונואם 3 שעות ברציפות, אוקיי? הוא אחד נאום, כל משפט, משפט כזה, נפרס על פני 8-10 שורות וכו'. אחרי 3 שעות של נאום, עומד לינקולן ונואם גם הוא 3 שעות ברציפות. לאחר 6 שעות של נאומים עומד המנחה, ואומר חבר'ה, קחו הפסקה 10 דקות, כי מיד יתחיל העימות שיערך עוד לפחות 1.5 שעות. לא אגדה ולא חלום, על פני הכדור הזה, לפני בסך הכל 160 שנה, עמדו בני אדם, מעמד הביניים של אמריקה, לעזור כעילית האינטלקטואלית, ושמעו ברוב קשב 7.5 שעות של נאומים רצופים. אם אתם מחפשים להבין מה איבדנו במהפכת הניו מדיה, אז תזכרו בדוגמה הזו, למה זה קרה? פשוט מאוד, כי בני האדם קראו וכתבו ודיברו, וקראו וכתבו ודיברו, וקראו וכתבו ודיברו. זה מה שהיה לעשות כל היום. אתה קם בבוקר, מכין קפה, רואה עיתון, מה יש בעיתון? מילים, 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 מילים. היא הולך ללוח מודעות, מילים, 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 מילים. יוצא הספר, טי-טיים, בשעה הזה, פשוט תאים, טיפת חלב, וקורא ספר, זוכרים את הספרים בני 600 עמודים שהיה פעם? היום אתה יותר דרשה 3 דקות, טור 200 מילים. יש מושג של עמלק, אתם יודעים מה זה? עמלק, ארוך מדי לא קראתי, יפה, הנה אתם מכירים. עמלק, בן אדם מביא לך איזה טקסט יותר מדי, פעם בוואטסאפ היה לשלוח הרבה, אז עכשיו יש קרא יותר, בוא נעזור את זה. מה? קרא עוד, קרא עוד, כאילו ש... אבל אדם לא... אתם יודעים מה זה? אתם צדיקים, זה לא כי יש טוויטר, you know what is טוויטר? מה זה טוויט? לצייץ. פעם ראש הממשלה כתב, ראש הממשלה נעם, בשנים האחרונות ראש הממשלה החל טוויט, לצייץ. הנה לנו ראייה שתקשורת בן אדם יהיה דומה לתקשורת של בעלי חיים. עכשיו זה נהדר, כי באמת זה ציוד, זה לא דיבור, כי אתה לא יכול לפרוס את תפיסת עולמך ב-120 תווים. אז במקום לדבר אתה מתחיל לצייץ. כאשר אתה מכניס את התקשורת האנושית למיטת סדום קצרה של מהירות החשמל, בעצם אתה מרע מאוד אל התקשורת האנושית. ואני רוצה פה להתקדם רבוי סי בדבר הזה. אז איזה שעה אני איזה רק תתמקמו אותי, מה? 45, מצוין, אז אני אתן גז מפה. לצערי, קיראי, המדרון החלקלק מתחיל מאותה נקודת קצה. לא ניכנס לכל הסדר, אבל נגיד בקצרה את 3 המהפכות. בעצם רגע של יוונית, תלה זה מרחק, בסדר? מי שהתחיל לגלגל את כדור השלג האימתני הזה מראש ההר, פרופסור סמואל מורס, שהיה בסך הכל צייר דיוקנאות, והוא הפליג ללובר בפריז, ושם על הספינה הוא פוגש חובב טכנולוגיה בשם דוקטור צ'אס ג'קסון, והם מדברים על נפלאות האלקטרומגנטיזם, והוא מספר לו שאם רק תסגור מעגל אז ינוע חשמל במהירות מדהימה על גבי תאי בכל אורך שהוא. הוא אומר לו, איזה מהירות? מישהו יודע מה מהירות החשמל? למזלי הטוב לא המסכים כשהייתי ילד, אז קראתי אנציקלופדיות. זה 300,000 קילומטר בשנייה, כמהירות האור בריק, 7.5 פעמים הקפות של כדור הארץ בשנייה. בונה, זה מטורף. תוך כדי שהוא מדבר, מורס מתבשל במוחו רעיון גאוני. הוא אומר, כדי להעביר מסרים למרחוק, היה צריך שליח, סוס ועגלה, רעיון הדואר. הוא אומר, מצאתי את העגלה המהירה ביותר בתולדות העולם. חשמל. אם רק אמצא דרך לרתום את מהירות החשמל להעברת מסרים, הרי שביטלתי את מגבלות הבורא. כי הקדוש ברוך הוא ברא את האדם מוגבל במגבלות הזמן והמקום. אם אתה רוצה לדבר איתי, צריך להיות במקום שאני נמצא ובזמן שאני נמצא. מורס התרברב, הוא אומר, אדם עם עין יוכל לדבר עם חברו בטקסס כשאוקיינוס מפריד ביניהם, כאילו היו איש לפני רעהו. כבר אז היה מבקר מדיה מושחז וחד, הנרי טור שמו. הוא אומר לו, טוב ויפה, אך מה יש להם לומר איש לרעהו? זה נראה שאלה מפגרת, אבל שאלה גאונית. בני אדם שמתקשרים שאוקיינוס מפריד ביניהם, זה לא דומה בכלל אל תקשורת פנים אל פנים. למעשה כשאתה מחבר תקשורת אנושית לחשמל, אתה מחשמל אותה למוות. אם אתם מחפשים דוגמה אחת הטובות שאני יכול לתת, אחד המעריצים הגדולים של הספר הזה קוראים לו דוקטור מיכאל אבולעפיה. הוא התקשר אליי, אדורי, מה שכתבת על המכתבים, זה מדהים. הוא אמר לי, הם מגיעים אליו לקליניקה, שאלה ראשונה, אתם כותבים מכתבים? מי שלא מבין את הסוגיה של המדיה, רק עכשיו נכנס לכיתה. אז תשאל אותו, תגיד, אחי, דואר אלקטרוני או דואר אנושי, מה יותר טוב? כולם נגידו לך, אלקטרוני, מהיר, יעיל, חסכוני, ירוק וכו'. אני מסכים כל מילה. רק שאלה, למה הסגנון בתיבת המייל שלכם טכני להחריד? למה המכתב האלקטרוני לא דומה בשום צורה למכתב האנושי? המדיום הזה שאני כל כך מתגעגע אליו, אללה ירחמו, המכתב, פעם אבא היה הולך למילואים, היה געגועים. המכתב, אולי נגיד על המילה כי הוא כן חשוב, המכתב אדם משלשל את הדלי הנפשי למעמקי הבאר, והוא דולה יחס פנימי ועמוק למאורעות שקוראים מה שלא יוצא אף פעם בשום מדיה חשמלית. כי כל המדיות החשמליות זה אשריה, כי אני זמין לכל אדם בכל רגע בכל מקום. אז אני לא מצליח להגיע לעומקים שבקשר. אני כלוא בהווה שמה שקורה עכשיו, ואתה כאילו עכשיו כל הזמן זמין לכל החוגר. אבל בגלל שאתה מחובר, אתה מנותק מהרבדים הנפשיים הפנימיים האלה. פעם בן אדם, אתם יודעים מה, לא אמרתי לכם אגרות חזוני של הרב קוק. תסתכלו מכתבי יוני. פקד צייד מטכ"ל, מדהים איך הוא מתכתב עם רינה יקירתו. יש כאלה אומרים, בני הנוער היום, בני הנוער הם נפלאים ומתוקים, רק שלמזלם הרע, עשקו מהם את אמצעי התקשורת הנפלא שנקרא מכתב. כאשר בן, אני שואל בישיבות תיכוניות, מי כתב לאחרונה הודעה מעל 200 תווים? אף אחד לא נרים את היד. זה SMS, מה ראשי לבות? Short Message Service, שירות הודעות קצר. כשילד כותב עד 100 תווים, אז הוא גם חושב, hey, man, הוא לא מסוגל להביע את עצמו בצורה עמוקה וארוכה. יותר עמוק מזה, אחד החוקרים אמר, במכתב יש נגיעה בעל מוות, בנצח. באמת החוקרים מודאגים שאדם ישכח לכתוב, יכולים לעבור על אדם מודרני חודשים שהוא לא כותב כלום. אגב, יש מקצוע, גרפולוגיה, זה לא שטויות. יש מקורות, רבנו מביא באורות התשובה. אפשר לנתח מי האדם ומה הוא עובר מכתב היד שלו. נכון, עיקר הלימוד שנעשה בו רושם הוא הבא מכתיבת יד. זה ממש מלוכה לכתוב. להקליט זה לא מלוכה, לכן אפשר בכל המועד להקליט. כי אתה מקליט רק לוחץ על מקש. כשאתה כותב משהו, זה דאורייתא, זה ממש מחשב, מלאכת מחשבת, אתה יוצר פה משהו. כאשר בני אדם כתבו, אז זה העניק אותם, כאילו המכתב יישאר פה גם כשאני לא נמצא. אז יש פה קצת נגיעה בעל מוות. לצערנו הרב, חיברת את זה לחשמל. אז כבר אין מכתבים, אין מכתבים, מערכות היחסים נהיו מאוד מאוד דלילות וריקניות, יש הרבה להאריך, זמנים מתקצר, משפט אחד קצר, אני רוצה להוציא מכאן, בואו נתחיל ככה לחתור אל כלים פרקטיים. אמרתי, שלושת המהפכות, טלגרף כתיבה למרחוק, טלרחוק גרף כתיבה, הפך לטלפון, מה זה פון? בלטינית, קול, קול רחוק, סך רחוק, והתדרדר אל טלוויז'ן, ראייה למרחוק, ושיא השיאים של הטירוף זה אייפון, שזה טלוויזיה זעירה וזמינה שנכנסת לכיס של כל אחד. לבושתנו, מדינת ישראל מקום ראשון בעולם בהחזקת סמארטפונים בכיתה א', מעל 74% מהילדים בחינוך הממלכתי מחזיקים, ועכשיו השר קיש התעורר מעט מדי, מאוחר מדי להתחיל לתקן את הדבר הזה. מדינת ישראל מאוד מתקדמת טכנולוגית ומאוד מפגרת מביקורת טכנולוגיה, וזה יוצר את המצב הזה. ולצערנו הרב מדובר על 10 ו-11 שעות מסך ביממה. ככה נוער היום בישראל, שבו בנפשכם, אנחנו חניכי הטלוויזיות, זה דפק לנו את המוח, אבל רבה, כמה אפשר לשבת מול טלוויזיה? 3 שעות, 4 שעות? כאשר מדובר על טלוויזיה עם מקורות אינסופיים, מאוד חשוב. בזמננו היית לכל היותר יכול לצפייה פסיבית. מה ששמו לך, זה מה שראית. בצפייה אינטראקטיבית, חבר'ה, אני לא יודע מה, אם אתם מבינים על מה אני מדבר, אתם באמת צדיקים, אבל אני מגיע, מה שנקרא, מהשוחות. מאיפה הגעתי לעשות בכל הנושא הזה? לא, אני באתי בתמימות לישיבה קבועה, חשבתי, אני נזכה ללמד גמרא. ואז קלטתי שאין לי מי לדבר. אין כלי לדבר איתו. לא רוצה לחשוף פה מדי פרטים, אבל אצלנו בישיבה היה באמת משקיעים יחס אישי, אז היה לי חברותה עם כל תלמיד. היה אחד שבור באמת, בן אדם אף עלוק לגמרי, הוא בחיים לא קם לפני 1:30 בערך, זה בחיים לא. היה לי חברותה איתו ברבע ל-2, אף פעם לא הגיע, שאל אותי למה ארוחת בוקר בישיבה בשרית, וזה בן אדם לא איתן. קיצור, יום אחד אמרתי, חלס, אני משקיע בו, לוקח את הפרויקט, אמרתי, תגיד לו, זה צ'פחה, מה קורה, אח שלי, מה איתך וזה? תגיד, למה אתה קם ככה? בסדר, גם אנחנו צעירים, קמים, 8:30, 9:30, חנוק. למה 2? מה יש לך? אז אני אומר לו, מתי אתה נכנס למיטה? הרי, מתי אני נכנס למיטה או מתי אני הולך לישון?
לא יודע נשמה, אני לא מכיר את החילוקים האלה, אני, הראש שלי עוד לא נוגע בקרית, אני כבר נוחר, אני לא, לא מכיר. אז הוא אומר לי, אתה יודע כזה, הרב, נכנסים למיטה רבע לאחת, אחת, אני אומר לו, ופתאום נהיה חמש. מה? עברית אני מבין, אבל זה, מה זה פתאום נהיה חמש? אז הוא המדרוב הזה, היה לו סירות נפש, הוא היה רואה פרק יוימי, וחמש סדרות במקביל. אמרתי לו, אחמר, תאים סדרה, כנראה משהו בהפרעות הקשב שלו, הוא היה צריך לראות חמש רוחבי, חמש סדרות, אחרי שסיים את האבוידה הזה של החמש פרק יוימי, היה עובר למשחקים. אז אתם מכירים, יש משחקים אינטראקטיביים שאתה משחק עם מתמודדים ברחבי העולם באונליין. מטורף, מטורף. אני ראיתי את זה, אמרתי, אחי, אתה לא נורמלי, זה רצח. הרי, מה אתה מגזים? אמרתי לו, זה רצח. מה ההבדל בין לקחת למישהו את החיים? לבין לקחת למישהו את החיים. אשכרה לוקחים לכם את החיים. הנשמות שלכם גבוהות לאין ערוך, הרבה מאיתנו. אני אומר את זה, והשם עדי, בכל הרצינות. אתם קיבלתם ניסיון שאנחנו לא קיבלנו. ואם אתם קיבלתם מה שאתם יכולים לעמוד בו, כי אנחנו לא מאמין בניסיון שלא יכול לעמוד בו, והדור שאתם יותר גדול מאיתנו, ודווקא בגלל שיש כאלה נשמות גבוהות וקדושות בדור שלכם, אז זה לעומת זה עשה אלוקים. ויש הסטרח המתעורר לזהם את הלבבות ולתמן את המוחות, השמן לב העם הזה ואוזניו הכבד ועיניו השע, שרגע אחד לא יהיה לו פניות ויכולת להתבונן. לכן יקירי, אני חייב לסיים לצערי הרב, אבל אני חושב, ואני אגיד יותר חריף ממה שמרן ראש הישיבה אמר, שבדבר הזה צריך להיות, וזה מה שכיף בגיל שלנו, שאף אחד פה לא שוטרים וגנבים, זה החיים שלכם. כל בן אדם רציני שבאמת הירא, באמת טיפה לירא דבר השם, שרוצה שיהיה לו בית נורמלי, שזוגיות בריאה, של עבודת השם, אספר לכם שהיה לי ויכוח עם יהודי יקר, אמר לי, שמע אורי, הסמארטפון כאן כדי להישאר, תפסיק להילחם בסמארטפונים. אמרתי לו, אתה טועה ומטעה. אמרתי לו, נכון, הסמארטפון כאן כדי להישאר, אבל דווקא בגלל שהוא כאן כדי להישאר, צריך להעניק לילדים כאן